שלום לכם רבותיי, אנחנו היום באלף, יום אלף, אלף דניסן, ראש חודשים, ויום גדול מאוד. אז אנחנו ממשיכים בהגדה של פסח של המהר"ל מפראג. המהר"ל בא פה לומר עוד עניין אחר של טעם, הוא אמר על כמה טעמים, טעם למצוות שתיית ארבע כוסות. אז דיברנו על זה כבר טעם אחד מפעם קודמת, אבל הוא מביא עוד טעם לשתיית ארבע כוסות המתייחסים למצוות אכילת מצה ומרור, מצד החיבוק שלהם אל אכילת מצה ומרור. יש פה את הקשר, ולכן צריך את ארבע כוסות. יש לומר שפסח, מצה ומרור הם מורים שבזכות האבות יצאו ישראל ממצרים. כן, שלוש אבות, שלוש פסח, מצה ומרור. ובשבילם זכו ישראל לגאולה. הפסח הוא נגד יעקב, שהוא בחיר של האבות. ולפיכך הפסח נקרא שה תמים, כי נקרא יעקב שה פזורה ישראל. וגם נקרא, אנחנו יודעים בפסוק שנקרא תמים. יעקב איש תם, יושב אוהלים. לא מוסיף את זה פה, אבל לכאורה צריך גם את זה לומר. במדרש רבות, בפרשת ויחי, על מה שמבקש יעקב אבינו, אל תגברני במצרים, למה אמר יעקב כך? אומר המדרש, אלא כך אמר יעקב. אני נמשלתי כמו שה, שנאמר שה פזורה ישראל. והמצרים נמשלים כחמור, אשר כמו שנאמר, אשר בשר חמורים בשרם. אף פי שהדבר הזה נאמר שם, אבל נאמר למעשה גם בסוף על כל הגויים. אבל בפסוק זה נאמר עליהם. איפה אנחנו רואים שזה נאמר על כל הגויים? אנחנו רואים את זה במסכת נידה, דף מ"ה עד אלף שמה, לגבי ביתו של אנטונינוס קיסר, שאמרה שחבל שהיא לא התחתנה בגיל שלוש, החלטה כבר בגיל שש, שואלת הגמרא איך זה יכול להיות. עונה הגמרא, על הגויים זה לא קושייה בנושאים האלה, שבשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. זאת אומרת, הדגש הוא שם לא על החמורים, אלא על זרמת סוסים זרמתם. שזה נאמר בפסוק במקור על המצרים. ונאמר, כל פטר חמור תבדה ושה, וכך, אל נא תתנהל במצרים, כדי שלא יהיו נבדים בי המצרים, כי הרי הם עובדים לשה. למדנו מזה שיעקב נקרא שה, וכנגדו הפסח, שהיה שה תמים, זה לגבי פסח מול יעקב. מרור נגד יצחק, שהיה במרירות, שהרי קהו עיניו מראות, ואמר במדרש רב בפרשת תולדות, יצחק חידש את האיסורים. אמר לפניו, יצחק, ריבונו של עולם, אדם מת בלא איסורים. ואז מה? ואז מתוך כך מידת הדין מתוחה כנגדו. מתוך שאתה מביא עליו איסורים, זה הלשון של מוסר, מוסר זה לשון האיסורים. אז אין מידת הדין מתוחה כנגדו. כי יבואו האיסורים, המלאכים שנבראו מהאיסורים שאדם, והם יתנו את הכף לטובתו. מול מידת הדין. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך דבר טוב טבעת, וממך אני מתחיל. אם כן, מרירות מרור זה שייך ליצחק. מתחילת הספר עד כאן לא כתוב איסורים. וכיוון שעמד יצחק, נתן לו איסורים, אומר המדרש שנאמר, ויהי כי זקן זקן יצחק ותכין עליו מראות. זה התחלת האיסורים שלו. אומרת, לפני כן לא היה איסורים. אומרת, לאברהם אבינו לא היה בכלל איסורים. עקידות ועשר ניסיונות שניסה אותו הקדוש ברוך הוא.
מילה.
מה?
מילה זה לא איסורים.
מי?
מילה.
מילה, או, אנחנו רואים שאצלו זה בכלל לא היה איסורים. זה עשה בשמחה.
אבל זה חלק.
יש הרי, היה לנו כזה, שגם לגבי איסורים, הוא עשה חקירת תלמידו של ישראל סלנטר זצ"ל, רבי נפתולי אמסטרדם. מה הפשט לקבל איסורים באהבה? האם הפשט הוא שאדם צריך לחוש את האיסורים? כן, הוא לקבל אותם באהבה? או שמתוך אהבה הוא צריך להגיש שנמחה לו איסורי. הוא סס ושמח. זאת אומרת, או אהבה, צריך לקבל אדם איסורים באהבה. על הכוונה, על מה דגש? איסורים, וזה אהבה, באהבה, או מאהבה, ואז מלט מגיע לאיסורים שזה לא אהבה.
לא הם ולא שכרם.
אז קודם כל צריך לקבל אדם איסורים באהבה. אבל יש מצב, אצל אברהם אבינו, מילה זה לא היה אמור להיות בכלל איסורים. בכלל לא היה עניין של איסורים. ומצווה כזאת גדולה, במצווה אנחנו יודעים שאדם לא צריך בכלל להרגיש שזה כבד עליו. צריך לדעות בשמחה. סך סתני על יברתך כמו יצא שלום רוב, נאמר גם על המצווה, לא רק על התלם, עכשיו אמר. אם כן, מצא אמרו זה יצחוק. מצא זה נגד אברהם אבינו, שבשביל שהמצא נבדלת מן השאור, שאור זה תמיד החומץ, החמוץ, הרוע, שאור שבלב, ואברהם היה נבדל מן השאור של אומות, כמו המצא שנבדלת מן השאור. לכן אברהם נחשב מצא. אפשר אולי להוסיף עוד על מה שהוא אומר, שאברהם, כשבאו אליו המלוכים, היה בדיוק ערב פסח, ובאו שהם מכלו מצות. אבל יש פה עוד איזה עניין ששייך לדברים אבינו, בנת הקיום האמיץ, שהכנסת סאוכים עם שיא המסירוס נפש, להכיל את האורחים. לכן על דרך זה פרשו חז"ל במדרש רבה בפרשת בו, שפצח, מצה ומרור הם נגד האבות. כי עד עכשיו הוא אמר מסברה שלו, בקודש, שהוא רואה ששלושת הדברים האלה הם מול שלושה אלה. עכשיו הוא מביא מקור שחז"ל לא מדבר בפירוש, שפסח, מצה ומרור הם נגד האבות. אבל בעניין אחר, לא רק שאני הסברתי, אומר המהר"ל. ולכך יש לומר על פי זה, אם כן, אז כל זה הוא בא לומר על קשר למה, לגבי מה הטעם של הארבע כוסות של יין, לשתות אותם, שיש פה עוד טעם, יין הזה שיש להם חיבור לפסח, מצה ומרור. לפי זה יש לומר על פי זה, שארבע הכוסות המתחברים לפסח ומצה ומרור, אז יש כאן עכשיו ארבע עניינים. זה נגד דלת האימהות. ולכן גם כל מצד אחד שצריך שיהיה חיבור, שיהיה ארבע כוסות, שיהיה חיבור לזה לפסח, מצה ומרור. וכבר אמרנו לך, זה בטעם הראשון שהוא הסביר, שהסברנו פעם קודמת, כי השתייה נמשכת אחר האכילה, ותפלה השתייה אצל האכילה. ומאחר שפסח, מצה ומרור, זה נגד זכות האבות, כשאנחנו אוכלים את זה, מילא אנחנו מעוררים את זכות האבות, באו שתיית הכוסות נגד אנשים, שהם גם כן תפלות אצל האנשים. כי בזכות האבות ואימהות יצאו ישראל. יצאו ישראל ממצרים. מעניין, יש הרי מדרש שלא נגלו ישראל ממצרים, אלא בזכות אנשים. יצאו. יצאו ישראל, שנאמר כל דודי לזה בא מדלג על הערים מקפץ על הגבעות, אומר הקדוש ברוך הוא. אם אני מסתכל למעשה של ישראל, הם לא היו מגלים. מי היו עובדי עבודה זרה, כל מה שזהו. אלא למי אני מסתכל? לזכות אבותם. שנאמר, מדלג על הערים. ואין ערים בכל מקום אלא אבות. שנאמר, שינו ערים את ריב השם. עד כאן. אז צריך להבין גם כן, לפני שנמשיך, אמרנו שבזכות אבות הם נגלים. הסיפור הוא שכיוון שהאבות היו כאלה קדושים והם הצאצאים שלהם, ממילא בתוך הצאצאים טמון בנשמה שלהם נשמת האבות. מבחינת המעשים הם לא עשו מה שאבות, אבל זה לא נבע מתוך הנשמה שלהם והנפש שלהם, כי הנפש שלהם קבעו בה המידות של האבות. אומר אם כן המהר"ל, לפי זה יהיה הפירוש מקפץ על הגבעות בזכות האימהות. ואינו דל את הכוסות נגד זכות של ארבע אמהות על שם אשתך כגפן פוריה, כן, אז ארבע כוסות, יין זה גפן, ואישה נפשרה גם לגפן, אז עוד סיבה למה נאמר שזה ארבע, זה האמהות. שנאמר שעל שם אשתך כגפן פוריה, כתבתך, מה שמופיע במשלי למד א', בפרק למד א', בפרק של אשת חיל. וכל זה הם דבורים ברורים ואמיתים. ידבר לך אם כן עניין ד' כוסות וכל הטעמים. טוב. תניה. הכל חייבים בארבע הכוסות הללו. אחד אנשים, אחד אנשים ואחד התינוקות. מה זה תינוקות? תינוקות צריכים ארבע כוסות? אמר רבי יהודה, מה התועלות יש לתינוקות מיין? ביין? לא, לא יין. אלא מחלקים להם קליות ואגוזים, כדי שלא ישנו וישאלו. אמרו על, אז זה באמת ככה נפסק להלוכת.
איזה גיל?
מה? זה הסיפור, תכף הוא יברר את הנקודה הזאת. על איזה גיל מדובר תינוקות? כי למעשה תינוקות צריכים לדעת במקומות
שלנו. זה בריסה, בריסה.
זה מגיל, יש עולל, אחרי זה תינוק כבר
שנתיים
מדבר, כן, וזה יכול להיות עד גיל בין 16, 17, 18 אפילו, לפעמים נאמר, תינוקות.
מה 18? מה קבלת?
בגמרא, כן.
זה חייל.
אמר רבי יהודה, מה תועלת יש של תינוקות האלה? הם מחלקים להם קליות ואגוזים, כדי שלא ישנו וישאלו. אמרו על רבי עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזים לתינוקות בערב פסח, כדי שלא ישנו וישאלו. אז עכשיו נדרש המהר"ל לשאלה, איזה תינוקות מדובר? נראה שבתינוקות שהגיעו לגיל חינוך הם חולקים.
שש,
שבע. מה נותנים להם? שאם לא הגיעו לגיל חינוך, מה הטעם של תנא קמא שאומר שישתו רבי יהודה? מה הטעם תנא קמא שלומר שהם חייבים? חייבים בארבע כוסות, הם לא יגיעו לגיל חינוך בכלל. אז אפילו בדרבנן הם לא חייבים. אלא על כוח ודאי, אומר המהר"ל, שמדובר בתינוק שהגיע לגיל חינוך. ואפילו בתינוק שהגיע לגיל חינוך, סבר רבי יהודה שפטור. ותקנו חכמים ארבע כוסות דרך חירות, ולא שייך דבר זה בכתרים.
אבל למה דווקא ארבע?
שאינם רגילים ביין בכלל. על מה שייך לומר פתאום שתיתן להם טוב יין דרך חיוב? הם יכולים להשתכר, יכולים להירדם.
לא, אתם...
לכן הוא אומר, לתת להם קליות ואגוזים. אבל נראה, הוא אומר, שדווקא הלכה כמו תנא קמא. אז המהר"ל פוסק, אנחנו לא נוהגים כך, אנחנו אומרים מחלקים קליות ואגוזים.
גם חלקים.
אבל המהר"ל פוסק כמו תנא קמא, שגם תינוקות חייבים.
כי קודם כל גילאים קטנים פחות מחמש, אסור לתת להם בכלל את כל הדברים.
אנחנו מדברים על חינוך.
כן, אבל זה כבר לא...
אבל ככה המהר"ל...
הנכדים שלי, הנה יש לי נכד, הוא אוהב לשתות יין, רבי.
אבל מה, האמת היא שזה גם אנחנו נוהגים, גם כמו, באמת כמו שאומר המהר"ל, נותנים להם קצת. לא, לא.
לשתות יין, אני... סבא, תן לי יין, סבא, תן לי יין, סבא, תן לי יין.
טוב, בסדר,
אנחנו מדברים על... אבא נותן לו רק מצנבים, בלי יין, תן לי יין.
ואף על גב שרב דילפס הביא את הביתה בקיצורתה, לא משום שפסק כמו רבי יהודה, שדווקא קליות ואגוזים, אלא לומר שצריך נמי דבית, נמי חילוק, שצריך גם קליות ואגוזים. זאת אומרת, מה פוש שהריף הביא את הקיצורתה? הריף, הרי ידוע שהריף, וכמו לשון הגמורה, והוא מביא רק את מה שהוא חושב שלהלוכה. אז הוא הביא את שני הדעות. אז לכן צריך לומר שהריף, גם הריף...
ששניהם להלכה.
זה לא משום שהוא פסק כמו רבי יהודה, אלא לומר שצריך גם חילוק קליות ואגוזים. כמו שמסיקה בביתה.
גם יין וגם זה?
עכשיו הוא על רבי עקיבא, שגם חלק.
גם יין וגם זה?
כן. למה לא? מה? רק מה מסתום ללעוד לא שיעור. אומנם הרמב״ם, בפרק ז', מלכות חמץ ומצה, הלכה ג', הוא פוסק כמו רבי יהודה, שנותנים להם קליות ואגוזים, לא יין. כמו שמוכח בדבריו, ופירש הטור, שמכל מקום טוב ונכון לתת כוס בפני כל אחד ואחד, אפילו בפני התינוקות. אפשר לתת להם שתות קצת. כשמקשה הגמרא, איך תקנו רבנן ארבע כוסות? בלתי דעת היא נדס הכל, ארבע כוסות לשתות. רק מישהו רגיל לשתות בקבוק שלם יין. כן, הוא מתרץ רבינה, בתניא לא יאכל אדם טרי ולא ישתה טרי, אין שתי בת חד שתי כוסות. מתרץ רבינה, ארבע כוסות תקנו רבנן דרך חירוס. כל אחד ואחד זה מצווה בפני עצמה. ולכן לא, מה שהברית אומרת, לא יטוד שתיים ביחד. מפרש רב איפזל עריף, אמרו רב אבותה, הועיל וכל אחד ואחד עם מפנה מצווה בעם פנפשי, בפני עצמו, לכן גם מברכים בורי הפרי הגפן על כוס, על כל כוס וכוס. ומסתייע על הסברה הזאת, ממה שמופיע במשנה, שאחד מאה חיות. במקום אחד, אז כיסוי אחד לכולם. לא צריך כל אחד לעשות לו כיסוי, מצוות כיסוי אדם לחוד. אלא כיסוי אדם לכולם. 100 עופות במקום אחד, כיסוי אחד לכולם. רבי יהודה אומר ששחט חיה יחסה, ואחר כך ישחוט עוף. ואמרו עליו, רבי יוחנן מודה רבי יהודה בעניין ברכה שאין מברך אלא ברכה אחת. אמר לרב הינה לרב אחא, מה ישנה מרב ברונה ורב חנן הם תלמידי דרב, היו יושבים בסעודה, וכאי אליו רבי אבא, היה עומד עליהם רבי אבא סבא, ואמרו לה, אב לן נברך. והדר אמרו לה, אב לן ונשתה. אמר לו רבי אבא סבא, אחי אמר רב, כך אמר רב, כיוון שאמרתם אב לן ונברך, אי צר לכם, נאסר לכם לשתות יין. ועד הרי אחי אשתה אתם, מישתי הוא ברוכה, ועדני לא אפשר. כאן אפשר ושחד בחד יד, ומחסה בחד יד. שמינה מכאן, שלברכת המזון, כיוון שלא אפשרי לשתות ולברך ביחד, צריך לחזור ולברך בורא פרי הגפן, החינמי, כיוון שלא אפשר לקרות ולברך ביחד, נכנסו ולברך, אך בתר דגמרי אגדה ובתר דגמרי לילה. אחרי כל פעם, גם את האגדה, צריך לברך על הכוס וכו'. בתר גמר את ההלל, וסברה מעליה זאת. על כן, עד כאן דברי הרב אילפס ז"ל.
ריף.
כן, הריף. הרי ישיב הרב הראש על זה, על מה שאמר הריף. זה לא נראים לו דבריו.
זה מקום לו אילפס.
זה אין, ככה זה ידוע, זה נקרא אילפסי.
ריף איך זה נהיה
דבר? בקיצור, בקור כדי לא לקחת לראשי תיבות. וישיב הראש ז"ל על זה, זה לא נראים לו דבריו. שאין המצווה מזקקת ברכה. ראינו, חזינה שרב אשי סובר, שלא מברך, רק על כוס הראשון, ולא על כוס של ברכת המזון. אף על גב של ברכת המזון טעון כוס. אם כן, תמיד אני זה אומר הראש, שאין המצווה מזקקת אותו לברכה כל זמן, כל זמן של עשה חדת. לא צריך על כל כוס וכוס. ואף על גב שאין הלכה כמו רב אשי, היינו מטעם אחר לגבי ברכת המזון שם. כי ברכת המזון נקרא הפסק ועשה חדת. אבל אם אין ברכת המזון, הפסק, לא היה מברך ברכת המזון. אף על גב שברכת המזון טעונה כוס. כן, החינמי, אף על גב שהם שתי מצוות, ואינם מעקבות זו את זו, מברך ברכה אחת על שתיהם. ולא אמרים על כיוון של כל אחד ואחד מצווה בפני עצמו, מברך על כל אחד ואחד. ומה שהביא ראייה, דמיקרי ומשתי בעדדי, אי אפשר, אין זה ראייה. כי לא אמרו כך אלא בברכת המזון, שזה נקרא סיוחדה וסיוח על מה שאכל. אבל אם עומד להתפלל בתוך הסעודה, אנחנו לא אומרים שישתה ויתפלל ביחד. אי אפשר כך. עד לפה דברי הראש. מה למעשה? העולם נוהגים אחרי דברי רב אילפס, לברך על כל אחד ואחד, ואנחנו יודעים, כמו שהיום נקבע בתוך ההגדה, לקשר תהן בקושיות הראש, נתנו לסלק קושיות הראש זן. טוב, עכשיו הוא בא להפריך באמת את קושיות הראש. על זה. נאמר רק, כשאנחנו מדברים על הדעי הזה, על הרים שבברכת, כשהם ברכים, אומרים שכם סברי למענן ורבנן ורבותיי, נכון?
יש שאומרים רק סברי.
מה?
יש כאלה שאומרים רק סברי.
או, יש כאלה שאומרים רק סברי. מה הסיבה? מה הסיבה? כבר שאנחנו בדיוק עוברים פה, וקראנו פרשת שבוע, פרשת ויקל פיקודי, על בתנחומה, על פרשת ויקל, עוד חט, שם נאמר, מה בכלל כל הרעיון סבר? מה זה סבר? מה זה סבר?
מה פה שמילה סבר בכלל?
מה זה סבר בכלל? אז הוא אומר המדרש, שכשהיו מוצאים אדם להורה, היו נותנים לו יין,
שגיר אותו.
ובתוך זה שמים סם המוות, כדי שיהיה לו מיטה קלה, סקילה. אז לכן, כשאחד מרים את הכוס, הוא אומר, תסברי, תסברו, יש פה, יש פה בפנים סם המוות, אז עונים לו לחיים.
מי אומר את זה? את זה ספרדים.
לא, עוד פעם.
פה לא אומרים, סביב לא אומרים.
אנחנו אומרים סברי. אז הוא מסביר מה היסוד של הסברי. הסברי, מרנן, רבנן ורבותיי, מה קורה אם יש רק נשים שם, ורק האיש אומר, אז נשים הם לא רבנן. אז ודאי שגם מי שאומר סברי מרנן ורבנן...
שם הוא לא יגיד.
לא, לא צריך להגיד רבנן. אף מי שזה בנוסח של הסידור כתוב, שם זה בא לחסות את כל האפשרויות. על מי נשים לא אומרים סברי מרנן. ורבנן. אבל עכשיו, מה זה רבותיי?
רבנן ורבנן.
מרנן זה אדוני. ומה זה רב? גם אדון. אז זה גם כאילו מובן, אז זהו התוספת ורבותיי. צריך להגיד סברי מרנן ורבנן. ואם יש רק נשים, צריך להגיד רק סברי מרנן. אבל במדרש כתוב שהיו עונים לו לחיים. אז אנחנו לא
מבינים
מה קידוש כזה דבר.
אצל הספרדים, נדמה
לי. לא יודע, אבל יכול להיות. אבל מפה אנחנו יכולים להבין שנניח שעושים איזה קידוש או זה, אז מרימים כוסית, וזה שמרים את הכוס, אשתו אומר לחיים. אז פה אנחנו רואים שלא, הוא לא צריך להגיד לחיים. כשהוא מרים את הכוס אשתו, צריך להגיד לא לחיים. זה בסדר.
אבל מי אומר, מי יודע? מי יודע?
אני אומר שזה מה שקורה, וזה לכן...
אבל מי יודע, לפי מה שאתם אומרים...
לכן, לפי המדרש, יוצא שהמנהג, זה לא כתוב מנהג שמי שמרים כוס צריך להגיד לחיים.
לא.
אז לכן...
אנחנו לא מבינים, רבי, אני חושב משהו אחר.
כשעושים קידוש, או אחד שאתה עושה את זה, אז לוקחים, כל אחד מרים כוס ואומר בעצמו אומר לחיים. אז מי אומר, אז אולי החיים ככה. שהוא מרים כוס, וכולם מרים באותו רגע כוס, אז הוא אומר לכל אחד לחיים.
אחד אומר לשני.
אבל אפילו רואים שסתם אחד מגיע, כולם כבר שתו, ואחד עוד אחד מגיע. מרים את הכוס, הוא אומר לחיים, זה כאילו בשבילכם, מה בשביל, אני כבר שתיתי, כבר שתינו. אבל המצב הזה,
אולי,
הוא כבר לא צריך להגיד לחיים.
אני רוצה משהו להגיד, רבה. כשהוא מרים את הכוס, הוא אומר לחיים, הוא רוצה להיות, כאילו, כמו שאתם אומרים, אפשר לשתות את הכוס.
מה?
לחיים, אפשר?
אבל זה העניין, כשאדם מרים את הכוס, הוא אומר לחיים, לא מתכוון לשאול שאלה. לא, לחיים! אז לכן, צריך לדעת שאולי כשכולם ביחד שותים, אז כל אחד יכול להגיד לחיים, אבל צריך לדעת...
אולי זה דרך כבוד.
צריך לדעת שהוא אומר שני, אבל אומרים פה שזה לא דרך כבוד. שהיסוד של הדבר הזה, הוא בגלל זה להגיד שזה לחיים. זה לא, אתה יכול לשתות, אין בעיה פה.
אבל מי יודע מה
ש... יכול להיות גם עוד יותר מזה, ש... לפעמים החשש של יין מגולה או אולי או משהו כזה, לכן אומרים לו לחיים זה בסדר, זה לא יין מגולה וזה לא זה בסדר. לכן כי...
זה בלי כאילו אליהו, נו.
בסדר, אבל זה הנקודה הזאת. בסדר.
עוד קיים היום גילוי אבא.
מה? ודאי לשאלה.
למה? אין שינוי.
היום קיים גילוי. באוכלוס רבינו...
אין שינוי, שינוי.
אורך רבינו. לא, גילוי זה לא רק שינוי.
למה?
זה גם שלא ייכנס מזיק, פתאום. הרי זה הדבר היסודי. זה עוד סיבה שלי, אבל שלא ייפול משהו לפני.
לא, גם נסו שיהיה... לא, סליחה.
או שלא נחש ייקח את זה.
בסדר, אבל אם אני שם גילוי בפרשידר...
ויש סיפור...
לא, זה גם לא טוב, רואים.
ויש סיפור...
שזה צריך מחוסה.
יש סיפור שאחד באמת גילוי, והגיע נחש. אנשים אומרים מה היום בעיר, איפה יכול להיות? אנחנו רואים שאם חדם אומרים...
אבל לא, השאלה גילוי זה גם כשאתה שם בפרשידר.
מה? בסדר, אוקיי.
בפרישנר, מה יבוא, איך יבוא הנחש?
בפרישנר אחד פותח, ופתאום ייכנס שם איזה שרף מסוים, יעוף. אתה יודע, פעם נסו בדרך, אז זהו, הנהג מונית, הם שמעו את ברכת הדרך.
ברכת
הדרך. לפנינו מכל הפורעניות, מכל מיני חיות, מכל מיני תרשות. אז הוא צחק, איפה יש פה חיות?
חיות בני אדם.
ואיפה יש פה חיות? מה אתם אומרים חיות? איך שהוא אמר את זה פתאום, רוב נכנס נכים של דבורים.
זה לא חיות, אבל...
לא משנה, הוא קנה פרועניות, איזה...
דבורים יבן לנו, למה יש שם שדות?
איפה יכול להיות?
אבל לא חיות, חיות זה הכוונה ל...
אז זה רואים, שזה מחזק כבר את הכל. אז גם פה, לפעמים אנשים אומרים, כמו שאתה מפיר, מה, לא רואים, מה, לא רואים? אם חדל אמרו את זה, להגיד את זה בכל מקרה, זה יכול להיות בכל מקרה, גם במקרה שאדם לא רואה. וגם נחש בתוך מקום עירוני, ויש צילום של זה, שנחש בתוך, ברחוב, הכל עיר, זה לא מגיע נחש, איפה הגיע,
יכול להיות שהיה מגרש עם גרוטאות,
אז זה היה מגרש. יכול להיות באיזה מקום, אבל ככה, רק אם יש מגרש עם גרוטאות, אבל ככה מעיר שאין
גרוטאות,
אין שום דבר, אין נחשים בכלל, ובכל זאת הגיע נחש, וטעם מהיין. על כל פנים, לכן לא לשאול שקושיות קשת ומייסס, איך זה יכול להיות, מה, כי האדם הוא מוגבל, השכל שלו קטן, ואם חז"ל תקנו ככה, אז כנראה זה יכול להיות כזה דבר.
כשחז"ל תקנו את זה, זה היה דבר שכיח.
עכשיו מה קורה?
זה היה דבר שכיח מאוד.
לא, חז"ל, לא, לא, חז"ל לא אמרו שזה מקום שכיח. חז"ל אמרו את זה כתקנה.
אבל יש הרבה תקנות שהיה פעם היו וזה התבטל.
אז זה בתנאי שמושב, שעם סיבה שהתבטלה זה צריך בית דין, ואמר שציפור שלם, להגיד שזה הפעם השתנה. אבל ככה מה פתאום? לכן, עכשיו מה קורה אם בכל זאת התגלה? על מה עושים עם הכוס? אם לשפוך את הכוס?
אפשר לזנן.
לא, יש גם עניין של רוחות רעות, וזה, זה אפשר לדעת. אנחנו אומרים היום, אנחנו עברת ישראל, אומרים שאין. אבל אנחנו רואים שבכל מקרה אנחנו אומרים בקריאת שמע, את כל יושב סצר עליון נגד המזיקים. המזיקים הכוונה היא רוחות רעות. על כל פנים, מה קורה אם אדם בכל מקרה התגלה לו? האם הוא צריך לשפוך את הכוס? אז בספר אורחות רבינו, שכתב הורוביץ,
מי?
שהוא היה הורוביץ, הרב הורוביץ, הוא היה צמוד מאוד לסטייפלר.
מי זה הורוביץ?
טוב, זה עוד סיפור.
זה כתב, מי הוא? תמיד חכם, מה הוא היה?
בוודאי, הוא היה צמוד לסטייפלר כל הזמן.
מה הוא היה?
הוא היה תמיד חוכם גדול.
זה עוד שואל. אני שואל מי הוא היה?
מה זה זה? שהוא היה כתב שהיה צמוד כל הזמן לסטייפלר, וזה לא עובד ביחד, איזה שאלות אלה. טוב, לא משנה, על כל פנים, הוא היה... צמוד למרן הרב הסטייפלר, וכל מה שיצא מהסטייפלר, אם לא היה איזו שאלה, היה שואל אותו על המקום, הכל הוא כתב בספר אורחות רבינו, ארבע חלקים. אז שם הוא כותב שהסטייפלר אמר שמה קרה אם בדיעבד התגלה הכוס עם שתייה, אז אם זה ביום, אז בדיעבד הוא לא צריך לשפוך, אבל בלילה בכל מקרה הוא חייב לשפוך.
וביום אסור לו לשפוך. ביום אסור לו לשפוך.
יש גם את העניין.
רגע, אני חושב שביום אסור לו לשפוך.
הוא לא צריך לשפוך.
למה בדיעבד?
בדיעבד זה אם הוא כבר, אם זה כבר התגלה, אז בדיעבד הוא לא צריך לשפוך. אבל בלילה, גם בדיעבד, אם התגלה צריך לשפוך. כמה זה נקרא גילוי? גילוי זה הסך דעת, אפילו אם מוזיז את הראש. אנשים חושבים שיש לנו גילוי, זה אני יודע, רבע שעה, 20 דקות, עשה חדד, לא ראית, אז יכול לקרות כבר משהו שלא ראית. זה נקרא הזמן, אבל תמיד כשאדם שותה, אתה שותה, צריך להיות מולו ולידו.
על מי מדובר? על כל הקהל שמסביב או רק על הבן אדם הזה המיוחד?
הוא צריך להיות לעשות... כל הזמן...
לא, אני שואל שאלה, זה הליכתי.
הוא צריך להיות כל הזמן בקשר עין, עם הכוס שלו. כי אדם אחר שעומד שם, לא אחראי על הכוס שלו.
רזוך.
בוודאי. זה מה, עם כל הקהל?
לא, אני חושב ש...
אדם ששותה, כל אחד אחראי לכוס שלו, לראות מה, שהכוס שלו...
לא, אני נניח זה עושה קידוש. לא קידוש,
זה... עושה כוס, שותה כוס, אז הוא לא גומר אותו, הוא צריך להיות מולו.
אז זה כל הזמן
צריך לדבר. הוא צריך כל הזמן להיות זהו, עד שישתה אותו.
זה אחריות.
יש היום, כי יש היום לפעמים, היום יש את העניין הזה, למשל, עם... עם כוסות קפה, או זה שאתה עושה כוס קפה, או כוס תה, הוא לא מתכוון במת... אגב, זה סתם כתוב בגמור, יש...
שתי לגמות,
שלוש... שתי לגמות, אחרת הוא נראה... נקרא
גם... ותלוי גם הגודל.
אבל היום עם ה... תן, תן...
גדול.
גמרנו. רגילים האנשים היום, למשל, בכוס קפה או תה, כן, לפתות את זה ככה בניחותה, יש כאלה עוד עם סיגריה, שכל פעם איזה לגימה. במצב כזה הוא צריך לדעת שהכוס צריך להיות מול העיניים, מסתכל להיות בכיוון של הכוס. מה קורה אם אחד שותה ככה ולכן אתה צריך להגיד ברכה אחרונה? האם זה צירוף? זה כמו שאלות מה אנחנו חיים כניס לי, דיברנו על סטייפלר, הוא אמר ודאי שלא, אחרי כזה דבר הוא לא צריך ברכה אחרונה.
נכון, אין שיהיו.
אוקיי, עכשיו בואו נדבר על סדר הקערה. יסדר שולחנו ממעוד יום בכלים נעים ויכין מושבו, הכל צריך להכין לפניכם. צריך, יש פה כל כך הרבה דברים, אז הכל צריך להיות מוכן לפניכם.
השנה לא יוכלו לעשות את זה, רבי.
ככה שהוא מגיע לבית הכנסת, הוא ישר מגיע ל...
לא, השנה אי אפשר.
תראה, לא נכנס לדברים.
לא, השנה אי אפשר.
אני מבקש שם לא נכנס לדברים, יש לך שאלה, תשאל אחר כך. אל נכנס לדברים. כן, אז אם כן, יסדר שולחנו מבעוד יום בכלים נעים, ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה, דרך חמץ, ויסדר קערה בסדר הזה, ייקח קערה יפה, גדולה, לא עמוקה, ויניח עליה שלוש מצות שמורות. המצה הראשונה שמניח על הקערה הוא כהן, ועליה לוי, ועליה ישראל. יכסה את המצות במפן העם. ועל המפה יניח טס יפה, ארוכה מעט, ויסדר על הטס שישה דברים שהם זרוע צפויה בימין, וביצה מבושלת בשמאל ממעל, ותחתיהם אמרו בימין, והחרוסת בכלי קטן ויפה בשמאל, ותחתיהם הכרפס בימין, ומלח בכלי קטן ויפה בשמאל. אנחנו לא מרגיעים בינם ככה. אבל זה ככה היה המנהג בזמנם. ולכן כשיש השנה שזה מגיע ערב, זהו, זה ממש במוצאי שבת, כן? אז צריך את הקערה שהכל יהיה מוכן באיזה מקום, ויש כאלה שעודפים את זה עם סדין או משהו כזה, כל מה שאפשר לעשות, ואז עד שהבעל חוזר מהתפילה, האישה כבר בזזות שמה עוד את הכל והכל מוכן. כשהוא מגיע, אז הוא ישר רואה את הכל לפניו, ולא רק אז מתחיל פה לעשות שם ולסדר. כן, הכל מכינים ערב שבת, ורק טק טק, רק לשים את הדברים, זה לוקח 2.5 דקות. אז מה קורה שיש הרבה אנשים? אז יש גם בנות, אז הן עוזרות, גם כן כל אחד, וזה כבר לא בעיה. וגם אם לא, אז לוקחים על טס את הכל, ואז מפזרים את זה במהירות. בסדר, אם כן, זה ככה היה נהוג בזמן אצל המהר"ל. וגם, וכן ראוי להיזהר תמיד שהסוד והכוונה לא יתנגדו לדין, כלל. אם יש אדם אומר על פי הסוד, הסוד, אבל אם זה לא נגד הדין, וגם ייזהר שאם לא הכין את המי מלח מבעוד יום, יעשה בלילה באופן שישפוך מקודם את המים לכלי, רק אחר כך ייתן לתוכו המלח. כן, בפרט עכשיו כשמדובר על שבת, ורחמנא ליבאי ביי. ולכך אף מי שאין לו השגה בכוונות ובסודות, בכל מקום יסדר העבודה בלב, בלב שלם, באופן שתהיה מכוונת על פי הכוונה והסוד. צריך לעשות הכנות, כמו שאנחנו עכשיו עושים, לומדים. יש כאלה אנשים גדולים שהיו עושים עוד הכנות. מסופר על יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, הלך אלוקים, הוא היה משגיח של ישיבת פולוביץ'. פתאום, מוחד בלילה, מי ששומע בחדר השיעורים, בזיזים, כיסאות, שולחנות, מה קורה? מתקן, מתקן בפתח, ברחוב של המנון. אני רואה שם לא פחות או יותר, ובחד כלם של זצ"ל, מסדר את כל השולחנות ככה בצד אחד, ואת הצדר ואת הספסלים, בשנת אחד, ככה יוצא בשני צדדים, ואז הוא רואה את חסק לוינשטיין, לך עם קר, ועובר בתוך, בתווך, בין שניהם, חייב אדם לראות לו כאילו הוא יוצא ממצרים. הוא היה אומר לעצמו, חסקל גייט, חסקל הולך, עובר עכשיו, בתוך ים סוף, חסקל עובר. כן, צריך לעשות את ההכנות, חייב אדם כמו לראות את עצמו. איך אדם צריך לעשות, איך יראה את עצמו אם הוא לא יעשה מה הוא לא חושב גם כן. שהרי על פי הפעולות ילכו על גבות. אז אחד לב זה נתן, הוא לא נתן הוראה בזה לכולם, כן? אבל זה מה שהוא עשה, הוא היה הולך ואומר, חזקאל עובר, חזקאל עובר, חזקאל גייט, חזקאל גייט. בסדר. אם כן, מכל מקום מסדר, העבודה בלב שלם. באופן שתהיה מכוונת על פי הכוונה לעשות. מי שיש לו את ההשגות האלה, והקדוש ברוך הוא יעלה עליו כאילו כיוון מה שאוי לכוון. ולא ימנע טוב מלרמוז מהעקמה, מכוונת העבודה. לא ימנע, אנשים אומרים, אני, מה פושב, יעלה הקדוש ברוך הוא כאילו, אני לא יודע בכלל מה להתחיל לכוון בסוף, יגידו אנשים, אז מה הקדוש ברוך הוא יעשה כאילו כיוונתי עד הסוף בכל. אז לכן הוא אומר, אני לא אמנע מטוב מלרמוז מעט, שכל אחד בזמן הסדר שיהיה לו את קצת כוונה הזאת, ועד הקדוש ברוך הוא יעלה עליו כאילו הוא קיים עד הסוף וכיוון עד סוף על כל הסודות העמוקים עד הסוף. כי ידוע, עכשיו הוא בא להגיד, אמז, קצת, מכוונת העבודה, הרי זה סודות בעומק אינסופי. כי ידוע, שחג הפסח הוא החג של התחזקות האמונה. ועל כן, סידרו לנו חכמים בלילה הזה עבודה זו שענייניה רומזים על האמונה. איך? כי קערה גדולה עומדת על מדרגה נקראת כתר. כתר, מישהו מה זה כתר? זה נקרא אצל המהר"ל, זה נקרא אצל המהר"ל לרמוז מעט. כתר, יש כתר, יש עשרה,
נקראים.
יש עשרה דרגות. ומעל זה חוכמה, בינף, יש כתר. והגימל מצורות שמורות, שעליה נמזו על הגימל המדרגות העליונות, הנקראות חוכמה, בינף ודעס.
סודות גדולים.
דעת, וזה נקרא אצלו שהוא רומז קצת. זה סודות עמוקים, חוכמה, בינף ודעס, לדעת איך שזה עובר לרוחב כל המקורות שלנו, כל העומק. לכן הוא אומר, אתה תכוון רק את זה קצת. רק את זה, והקדוש ברוך הוא אז יענה לך כאילו כיוונת עד הסוף לכל המשמעויות העמוקות של הדברים האלה. והפוסקים לסדר רק שתי מצות, יש גם כאלה שסוברים לא שלוש מצות כמו שאנחנו עוסקים, אלא רק שתיים, יש פוסקים, מהראשונים, שככה פוסקים, שמדרגת, למה? כי מדרגת הדעת אינה מן המספר. בואו ניכנס עכשיו, מה פירוש המשמעות של הדעת אינה מן המספר? זה דבר בפני שצריך לדבר על
פגישה. לא מבין בזה.
מה?
לא מבין.
נכון. אז לכן לפחות צריך לכוון, לכוון את הדעת, לא לאלה שסוברים רק שתי מצות, שזה לא מה שאנחנו נוהגים כולם.
הם צריכים בשביל לחם משנה, מה זאת אומרת?
והמפה שמכסה את המצות, למה עושים מצה שהם... מפה שמכסה את המצות, אבל שלכאורה זה, אם עושים קידוש, כן? אז זה צריך לעשות. אבל מי אמר שצריך דווקא עם מפה? צריך לעשות את זה במשהו כזה, כן, הרי שמים אחד מהשני, מספיק ככה, זה עניין של מפה לסדר, שמכסה את המצות, ובסוף העירייה המרוקמת, המפסקת בין עולמות המושגים ושאינם מושגים. זאת אומרת, יש כזה מצב שאדם מגיע לדרגות של עולמות, הבנה של עולמות רוחניות, מושגיות. אבל יש עולמות שבכלל לא מושגות. אז זה בא לרמז על סוד העירייה המרוקמת. אגב, בקשר לזה אני כבר אומר, בקשר לקידוש, אנחנו יודעים שמכסים את המצות, כן, בזמן הקידוש. אומרים שלא יהיה שהמצות, שהלחם לא יהיה, כאילו מבשים את הלחם שכל כך עושים על היין. באיזה צבע עושים את הכיסוי? אנשים לא מקפידים. אומרים, הולכים לחנות, רואים, או, משהו ציוני יפה, עושים את זה. תכלת, כחול חזק, מאותר זהב, וזהבים. עושים את זה בתור, מי אמר זה? לא. צריך לשים בקידוש, בקידוש רגיל כל השנה, צריך לשים על.
מה?
צריך לשים על החלות דווקא מפה לבנה. לא מפה צבע אחר. למה? זה אומר תמיד דרש בו, בשמואל, שהלחם הוא כנגד לחם משנה. לחם משנה היה כיוון, היה לבן מתחת ולבן מעל. אז לכן אנחנו עושים מפה לבנה דווקא. לא לבנה צבעונית, לא מפה צבעונית. אלה שלא יודעים אומרים, או, הנה יש מפה צבעונית, היא גם יפה, נשים מפה צבעונית על השולחן. לא, בשבת רק מפה לבנה. ומעל זה רק מפיונת, כדי לחסות את זה, רק לבן. כי זה הרי כל הלחם, זה משנה, זה זכר הלחם משנה. שירד. אז לכן צריך גם כן לזכר הזה שהיה לבן מלמעלה, הלחם ולבן מתחת. אז זה סתם צריך לדעת. כי בחנויות, אני רואה גם בבני ברק, מוכרים כיסוי לחלות גם כן בצבעים אחרים. כי הם לא יודעים את זה. אנשים נכנסים...
אבל אצל רמז זה עם כזה גדול צבעוני.
צבעוני, כן.
רמז, רמז.
צריך רק לבן על זה. רק לבן. ככה אומר את זה. אחרת זה לא זכר ממש.
לא יודע, אבל הם עושים עם זהב, עם כל מיני.
זהב בסדר.
לא, אבל צבעוני.
לא, אז זה בעיה, אם שמים ככה. זה צריך לדעת את זה. מקלקל את כל הרמז. את כל מה שבא לרמוז ומה לזכור. אם כן, השישה דברים שהוא אמר, ששמים על הטס, רומזים על שש קצוות. הזרוע על מדרגת הגדולה, והביצה על מדרגת הגבורה, המאור על מדרגת התפארת, והחרוסת על מדרגת הנצח. ודברים עמוקים מאוד, יש נצח.
זה לא עבורנו.
יש מושג של נצח נצוחים. אז מה ההבדל בין נצח לנצח נצוחים? הרי בתוך הנצח נצוחים כלול כבר גם הנצח. אם נצח, כאן התפיסה שלנו זה משהו אינסופי, אז מה פירוש נצח נצוחים? זה דברים עמוקים מאוד.
זה עדיית.
אבל פי שאולי אפשר אולי לרמוז את זה, כדי לקרב את זה לשכל, אני אז אמרתי את זה, כשלמדנו בכל ישן ביהוד, אז היה לו משגיח, היה בפרוי מח, שהוא היה אחד משתי הגדולים, התלמידים של רב אברום גורודז'ינסקי זצ"ל, משגיח של סלובודקין.
משגיח.
מה?
הוא היה משגיח.
והוא היה, בפרוי מח, היה מגדולי התלמידים שלו. אז רוגלוסקי, הדרך שלו בשיחות מוסר, זה היה הדברים מאוד עמוקים כבצורה הזאת. לא קבולה, אז הוא דיבר על נצח, ומה זה נצח נצוחים. אז אני באתי אחרי שהמשגיח אמר את זה, אז אני ניגשתי אליו, זה סלובודקין בחוץ לארץ, לא סלובודקין פה בארץ.
סלובודקין, בקובנה.
התלמיד הגדול שלו היה רב משה טיקוצ'ינסקי זצ"ל, שהיה משגיח בסלובודקין פה בבני ברק של... אצלו, פה אני למדתי בסלובודקין, שהוא היה המשגיח שלנו. ולפרוי מחט היה גם תמיד גדול שלו. אז אחרי שהוא גמר בכולל את הדרשה המוסרית שלו, בנצח נצוחים, אז ניגשתי אליו.
נשאול מה זה?
מה?
נשאול מה זה נצח נצוחים?
לא, אז אני הפוך. אני באתי, אמרתי לו, בשביל קרב את השכל, אפשר לומר את זה בצורה הזאת. איך? אמרתי לו ככה, הבאתי לו דוגמה ממה שהם... במה שנקרא תיאוריית הקבוצות. יש נניח מספרים טבעיים. מספרים טבעיים זה מ-1 עד אינסוף, 1, 2, 3, 4, 5 עד אינסוף. מספרים שלמים זה מ-1 עד אינסוף ומ-1 עד מינוס אינסוף. אז זה כולל את הסוף של המספרים הטבעיים. אז רואים, אפשר לראות מצב כזה של דבר מסוים אינסופי, מספרים טבעיים, ויש משהו שכולל אותו שהוא גם, הוא גם כן אינסופי. כן? הוא מצא חן בעיניו המחשה הזאת. מה, אני רוצה שאתה תהיה פה מנחה, אני כבר זקן, אחרי שאני זה רוצה שאתה תהיה משגיח. אמרתי לעצמי, שם יעזור אותי על 120, ולא רואה את עצמי שאני ככה יהיה משגיח. זה הכל שמי האדריכים להיות משגיח שלהם, כבר.
הוא קיימות.
מה?
הוא קיימות.
היום אחרי שהאוטוקשין נפטר, זה כבר השתנה, כשהבן שלו זה כבר השתנה לגמרי, לא ברמה שהיה אז, שהיה צריך לדעת כמו כמעט מבחן סיכה, ב-40 דפים.
האוטוקשין היה ממיר בחוץ לארץ.
נובר דוקר.
אבל הוא למד במיר. הוא למד עם חמי במיר.
אוקיי.
אני יודע מזה.
על כל פנים, זה כבר אמרנו קשר לזה. ולמבני המדע הבאים בסוד השם, מבוארות הכוונות האלה היטב. אתם יודעים מה זה מדע? לא הזבל שהיום קוראים לזה מדע. זה מדע. לא המדע הפרוטסטנטי שהם קוראים לזה מדע היום. ולמבני מדע, מי זה? הבאים בסוד השם, מבוארות הכוונות היטב. מכיוון שהם אופן הסדר הזה, אין הנגלה והנסתר מתנגדים לדין הזה, כי הוא אמר מקודם, אם זה מתנגד משהו לדין, אז צריך לעשות לפי הדין, לא לפי הסוד. הסוד יש סוד, בסדר, אבל לא צריך ליישם את זה דווקא פה, אם זה מתנגד לדין. אז לזה הוא אומר שכיוון שבאופן הסדר הזה אין הנגלה, איך שאני הסברתי עכשיו אומר המהר"ל, אין הנגלה והנסתר מתנגדים זה לזה כלל, על כן ככה הוא להתנהג. לעבודתנו תורר נועם השם עלינו, נועם השם אלוקינו עלינו, ויאור בכל משפותינו. עכשיו נדבר על עניין של לבישת הכיפה. נוהגים ללבוש בגד לבן בליל הפסח לעבודת הסדר.
חיוס.
למה? כי גוון הלבן הוא גוון פשוט, בלי שום הרכבה. אמרו, בלי שום הרכבה.
זה לא בדיוק כך. יש כל מיני גוונים של לבן.
לא, לא, לא. לבן זה בלי שום הרכבה. אם זה כבר גוון כזה, כבר לא לגמרי לבן, אז זה כבר לא הלבן האמיתי.
אבל יש כל מיני גוונים לבן.
זה רק בהשאלה אומרים שזה לבן.
זה לא, זה יש כל גווני לבן.
זה נקרא כבר אומרים בהשאלה. הלבן זה הלבן הכי כחול. מה זה נקרא בלי שום הרכבה?
יש סיד, ויש ויש ביצה, וכל מיני כאלה, נו, מה זאת אומרת?
הנקודה היא כזאת. הנקודה היא כזאת. אבן עזרא מדבר על זה. למה נקרא המילה תכלת? תכלת נקרא שהוא תכלית כל הצבעים. מה הפירוש? התכלת הוא מאוד מאוד כהה.
לא, הוא בהיר.
מה?
תכלת זה לא כחול כהה, זה כזה. תכלת זה לא חזק.
טוב שאתה יערת על זה. כחול בהיר למה? כי ככה היום מדברים, נכון?
כל הזמן ככה, מה זה באמת למה?
מתי כל הזמן? כל מה שאתה מכיר פה ברחוב. אז זה באמת עם זהו של אליעזר בן יהודה. כן? שהמציא, כמו שהכל הוא היווט, כל המילים, אז גם את התכלת הוא היווט.
ואיך אתם אומרים היום? לא ככה.
התכלת...
אתם לא אומרים
ככה. זה מאוד מאוד כהה. התכלת שצבעו בו את ה... זהו, את הציצית.
הם אומרים שזה ירוק.
אז זה היה מאוד מאוד כחול חזק.
אמרו שזה ירוק.
אף אחד לא אמר כזה דבר. אבל פנים, לכן גם הרואים רואים שמה שעשה הרדזמין, האדמו"ר מרדזמין...
עשו כאן את זה פה.
כן, אז זה נראה כחול חזק מאוד.
עשו את זה פה באולם.
אלה שהולכים עם זה, אז יכולים לראות...
רדזין עשה את זה פה באולם.
שזה כחול חזק מאוד. אולי בשלב ההכנה זה נראה ירוק. אבל בסופו של דבר זה כחול חזק מאוד. זה תכלת אמיתי.
אז מה זה כחול?
מה? כחול זה לא כמו תכלת, גם תכלת. כחול זה משהו אחר, גוון אחר. לא תכלת.
זה כחול השמיים. כחול הים, מה זאת אומרת?
כחול הים. על כל פנים, הסיפור הוא כזה. מסביר את זה אבן עזרא גם כן. מסביר את זה מבחינה טבעית, איך שזה קורה. הלבן, התכונה של הלבן, של דבר שהוא לבן, שכל צבע שפוגש אותו, הלבן זורק אותו החוצה אליו, החוצה ממנו. לכן נשאר לבן. התכונה של צבע, צבע כהה מאוד זה, של הדבר שהוא בצבע כהה, למה הוא צבע כהה? כי התכונה שלו, של הצבע הזה, שהוא קולט את כל הצבעים. לכן זה נקרא תכלת, שהוא תכלית כל הצבעים. זה הסיבה למה נקרא תכלת. תכלית כל הצבעים, מסביר אבן עזרא. אז לכן, עכשיו, זה בלי שום הרכבה. וזה מורה שהגאולה הייתה מצד העולם העליון. הנבדל והפשוט. כמו שהלבן הוא בלי שום הרכבה ולא נותן לשום צבע לפגוש בו ולהתנחל בו, ככה זה דו. לכן זה להראות את העניין שהגאולה הגיעה, כבר דיברנו על זה פעמים קודמות, זה הגיע מעולם נסתר גבוה מאוד. הייתה מצד עולם עליון הנבדל והפשוט, בכוח של התראות הדלאלה, היה בכוח של התעוררות מלמעלה, ולא מצד שום עולם מורכב. וכדמיון זה אותו דבר, לכן הכהן גדול משמש ביום הכיפורים לפני ולפנים, בקודש הקודשים בבגדי לבן. כי הוא קונה, הכהן הגדול, את המדרגה העליונה, וליל השימורים הוא כמו, הוא כיום הכיפורים בעניין הזה. וטעם של שניהם נסתר, ופה הוא סותם. פה הוא סותם, אז בואו פה נעשה. תודה רבה לכם על ההאזנה. כל טוב.